מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והיום הפרק ה-60, In the End, בסוף, תוכנית הסיכום של מסע הקסם המסתורי.
שלום לכם. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. בתוכנית היום מגיעה הסדרה לסיומה. המסע מגיע לקיצו. המסתורין, כך נדמה, קצת פחת, והקסם, הקסם של הביטלס, נשאר כשהיה. בתוכנית היום נסכם את הנושא סיכום כללי, ונתייחס גם למספר נקודות שהועלו ב-59 פרקי הסדרה. לפתיחה אנחנו שומעים קטע מהקדמה לסדרה בתוכנית הראשונה ששודרה ב-23 בפברואר 1981.
מסע של קסם ומסתורין, סיפורה של להקת החיפושיות. מה נביא בסדרה הזו? כמו שאמרתי קודם, אי אפשר להקיף את הנושא העצום הזה בצורה מוחלטת. לא נעקוב באופן כרונולוגי מדויק אחרי כל יום בחיים של הביטלס, אבל ננסה להביא את רוב הדברים החשובים באמת. מי שיאזין לכל פרקי הסדרה ישמע, בסופו של דבר, את כל השירים של החיפושיות, את רוב ההקלטות הנדירות שלהם, את כל הסיפורים החשובים שקשורים אליהם. במסע הקסם המסתורי אנו מתייחסים לחיפושיות עד 1970, עד פירוק הלהקה. המבט על התופעה גם הוא ממרחק של 10 שנים. יהיה בו אולי מעט מן ההערצה שרכשנו עליהם אז, בשנות ה-60, אך ננסה גם להסתכל על החיפושיות בצורה מבוגרת ואובייקטיבית יותר. נביא לכם ניתוחים מוזיקליים, חברתיים ופסיכולוגיים, נבחן את השירים ואת התופעות שנלוו אליהם, נגלה מי האנשים מאחורי השם ביטלס. נביא את כל האגדה של החיפושיות בשלמותה, אך גם ננפץ חלק מהמיתוסים הקשורים אל הלהקה החשובה ביותר בעולם הפופ.
Say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today.
כך נפתחה לפני 60 שבועות הסדרה מסע הקסם המסתורי. ואומנם נדמה לי שעמדנו לפחות בהבטחה להביא את אגדת הביטלס בשלמותה וגם לנפץ חלק מהמיתוסים הקשורים בה. לאורך כל הסדרה ניסיתי לתאר את המאורעות גם מתוך עמדה של הערכה והערצה וגם מתוך גישה עניינית וביקורתית יותר. לספר איך נראו הדברים אז בשנות ה-60 ומה התרחש באמת מאחורי הקלעים. גישה זו פגעה בחלק ממעריצי הביטלס השרופים. שמעתי תגובות בנוסח, איך אתה מעז לומר דברים איומים כל כך על ארבעת המופלאים. זו ההזדמנות להשיב לטענות כאלה. ניפוץ המיתוסים אינו מקטין כלל מן האהבה, להפך, האהבה שמכירה גם בחסרונות ובמגרעות היא אהבה אמיתית יותר. לעתים קרובות, כשבוחנים תופעה, נראה כאילו יש בה התפתחות הגיונית וטבעית, אולי אפילו מודעת ומכוונת. גם סיפור הביטלס נראה במבט ראשון כתהליך מתוכנן היטב ומבוצע ביעילות. האמת כמובן שונה. בסיפור הביטלס שלטו המקריות ואי התכנון. הרקע בתוכו צמחה תופעת החיפושיות על כל היבטיה השונים היה צירוף מקרים אומנותי, כלכלי, חברתי מיוחד. הם היו יוצרים גדולים ללא ספק, אך הצלחתם הייתה כל כך גדולה בגלל שהם יצרו את הדבר הנכון בזמן הנכון. דרכם של הביטלס, מתחילתה ועד סופה, הייתה שרשרת של צירופי מקרים. ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו נסחפו בתהליך שלא הייתה להם שום שליטה עליו. בשנות ה-60 הייתה האמת על הביטלס רחוקה בדרך כלל מידיעת הציבור הרחב. יחסי הציבור בנו להם תדמית מבריקה שכיסתה לא פעם על האמת הפשוטה והבנאלית. במסע הקסם המסתורי ניסיתי להביא לכל אורך הדרך את האמת שמאחורי התדמית, את המניעים והתוצאות האמיתיים של התרחשויות. הנה לפניכם עכשיו דוגמאות אחדות לגישה זו בשלבים שונים בסיפור הביטלס. ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו נולדו בצפון אנגליה בליברפול. שלא כמו התדמית שבנה להם מאוחר יותר, המרגנם בריין אפשטיין, הם באו מבתים טובים ומכובדים. רינגו סטאר היה היחיד ביניהם שגדל באמת בשכונה ענייה. ג'ון ופול גדלו וחונכו במשפחות מבוססות מבחינה כלכלית. הלחצים מהם סבל ג'ון לנון בילדותו לא היו כלכליים אלא נפשיים. הוריו זנחו אותו, הוא גדל בבית דודתו, וכשהחל יוצר קשרים עם אמו, היא נהרגה. הבסיס ללהקת הביטלס, הקשר בין פול וג'ון, ואחר כך גם עם ג'ורג' ורינגו, היה בסיס חברתי ולא רק מוזיקלי. הם היו חברים קרובים מגיל צעיר, ולכן כנראה הצליחו להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן ביחד. לג'ון הייתה להקת רוק'נ'רול בשם הקוורימן. פול צורף ללהקה ב-1956, כשהיה בן 14. חשוב להדגיש זאת, ג'ון היה בהתחלה המנהיג, פול השתלט על הלהקה רק בסוף דרכה. שנתיים לאחר הצטרפותו של פול צורף ג'ורג' הריסון, צעיר החברים. היחס לג'ורג' היה, ונשאר זמן רב, כאל ילד קטן שנגרר אחרי הגדולים. רק בסוף סיפור הביטלס החל ג'ורג' משתחרר מהיחס הזה של חבריו ללהקה. זקן חברי הביטלס, רינגו סטאר, הצטרף ללהקה רק מאוחר יותר, בשנת 62. לפני כן היה מתופף הלהקה פיט בסט, שהיה מתופף רע, והיה להם גיטריסט נוסף, סטואר סטאקליף, שהיה גיטריסט רע. לנון ומקרטני החלו מחברים שירים ביחד מרגע שנפגשו. רוב החומר שביצעו בהופעתיהם הראשונות היה לא מקורי, אך הקטעים שחיברו יחד היוו בסיס לעשרות שירים שנכתבו והוקלטו בשנים הבאות על ידי הביטלס. אחד היתרונות הגדולים ביותר של הביטלס היה הסטוק העצום של מנגינות שמביאו אותם לתקופה בהתפרסמו. סטוק זה אפשר להם להקליט כמות גדולה יחסית של שירים מצוינים תוך זמן קצר, ולא להיתקע כמו להקות רבות אחרות בלי חומר טוב מספיק. ב-1961 היו החיפושיות בהופעות בגרמניה וליברפול. בהופעות האלה הם ניגנו שעות רבות ללא הפסקה וגיבשו את הצליל המיוחד שלהם. זמר אנגלי בשם טוני שרידן, שהקליט בגרמניה, נתקל בהם במקרה וביקש מהם ללוות אותו בהקלטת שיר שלו, "My Bonnie". חודשים אחדים לאחר מכן קרה מקרה נוסף ששינה את כל הקריירה של הביטלס. צעיר שאל בעל חנות תקליטים בשם בריין אפשטיין אם יש לו עותק של התקליט "My Bonnie" בביצוע הביטלס. אפשטיין הבטיח לברר מי הלהקה הזו, וימים אחדים לאחר מכן התברר לו שהביטלס מופיעים בקאברן, מדון קטן שנמצא במקרה שתי דקות הליכה מחנות התקליטים שלו. אפשטיין לא כל כך התעניין במוזיקת רוק'נ'רול, שנראתה לו, כמו לרבים אחרים, זולה ופרועה. אך כהומוסקסואל נמשך אפשטיין אל הביטלס, בעיקר אל ג'ון. אפשטיין החליט להיות אמרגן הביטלס בעיקר בגלל שהתאהב בג'ון לנון. בסוף 1961 הוא הפך להיות אמרגן הביטלס במקומו של אלן ויליאמס, המרגנם הראשון. תקופה זו בתודות הביטלס הייתה תקופה קשה מאוד, וכבר אז הם עמדו בפני התפרקות. בהופעות שלהם בהמבורג הפך פול במקרה להיות נגן הבאס של הלהקה, ושם במקרה נוצרה תספורת שהפכה אחר כך לתספורת הביטלס המפורסמת. בפעילותו של בריין אפשטיין כאמרגן הביטלס היו שתי תקופות עיקריות. בתקופה הראשונה הייתה חשיבותו להצלחתם עצומה. הוא הביא אותם ממעמד של להקת חובבנים קטנה להצלחה בינלאומית. בשלב השני, עם ההיסטריה הבינלאומית, לא הצליח אפשטיין להשתלט על העניינים. הוא עשה טעויות רבות והפך לנטל על הלהקה. בתחילת הדרך, כאמור, הייתה לאפשטיין חשיבות עצומה. הוא הבין שכדי להפוך את הביטלס להצלחה גדולה יותר, עליו למכור אותם בצורה שתדבר לקהל הרחב, ולא רק לצעירים חובבי רוק'נ'רול. במקום מילי אור, הלביש אותם אפשטיין בחליפות ועניבות, במקום הופעות של 8 שעות ובהם השתוללות חסרת רסן, מופעים של 30 דקות, הרבה יותר מתורבתים. אפשטיין גם בנה להם תדמית של בני עניים חביבים המנסים להצליח. הוא גם יצר את הקשרים שלהם עם ה-BBC ועם חברות תקליטים שונות. אפשטיין גם פיברק את הצלחת התקליטון הראשון שלהם, אותו אנחנו שומעים עכשיו, כשרכש לעצמו אלפי עותקים של התקליטון. המפיק היחיד בחברות התקליטים שהסכים לשים לב לביטלס היה ג'ורג' מרטין מ-EMI. מרטין חיפש להקה צעירה, והביטלס נראו לו מתאימים. הוא אמנם לא התלהב מהשירים שכתבו, וגם כנגנים הם נראו לו בינוניים, אך מרטין אהב את שילוב הקולות שלהם, ומצאו חן בעיניו כבני אדם. באלבום הראשון נחשבו הביטלס עדיין סיכון מקצועי. חברת התקליטים הסכימה לתת להם רק 12 שעות אולפן להשלמת האלבום. הביטלס, עם המתופף החדש רינגו סטאר, עמדו במשימה בהצלחה. היום מדברים רבות על כישרונם המופלא של ג'ון לנון ופול מקארטני, אך בשנים הראשונות לפעילותם לא הייתה הערכה גדולה על הלחנים המקוריים שלהם. רוב השירים שהקליטו הביטלס לתוכניות רדיו בשנים 62-63 היו לא מקוריים, וגם באלבומים הראשונים שלהם היו כחצי מהשירים עיבודים ללהיטים מוכרים. את השירים הטובים ביניהם שמרו הביטלס לעצמם, את הפחות טובים הם נתנו לאומנים אחרים של בריין אפשטיין. כבר מהאלבום הראשון חדלו לנון ומקארטני לכתוב שירים ממש ביחד. הכותרת לנון ומקארטני הייתה קשורה להסכם בין השניים עוד מימי ילדותם, אך למעשה את רוב השירים כתבו או פול או ג'ון. בשירים אחרים הם פשוט עזרו זה לזה, אך רק בשירים בודדים היה שיתוף פעולה מלא ביניהם. אנחנו נתייחס עוד לצד המוזיקלי בהמשך התוכנית. כאן נציין רק שחלקו של ג'ורג' מרטין באלבומי הביטלס הראשונים היה חשוב מאוד, גם כמפיק וכאחראי על הצליל, וגם כמוזיקאי רציני היודע להפוך את הרעיונות הספונטניים שלהם לאפשריים. בתחילת הדרך גרם חוסר הידע המוזיקלי של השניים ליצירת חידושים והמצאות רבים בעזרתו של ג'ורג' מרטין.
Say
בסוף 1963 החלה נלוות לסיפור הביטלס תופעה חדשה, הביטלמניה או טירוף החיפושיות. כיום יש רבים הזוכרים את הביטלמניה כמאפיין העיקרי של הביטלס, אך הביטלמניה נמשכה תקופה קצרה בלבד והייתה ללא ספק תופעה שלילית ומיותרת בסיפור הביטלס. הביטלמניה לא הביאה שום תועלת לביטלס וגרמה להם ללחצים קשים. הביטלמניה החלה בבריטניה. בתחילתה היא הייתה די מפוברקת. העיתונות האנגלית הייתה רעבה לחדשות כלילות אחרי שערוריות שונות שקרו, והביטלס סיפקו את החומר. חלק מהדיווחים הראשונים על השתוללות בהופעות היו מצוצים מהאצבע. חלקם הורגנו על ידי הביטלס עצמם. רק מאוחר יותר הפכה ההיסטריה לאמיתית והקיפה מאות אלפי צעירים. בארצות הברית היה לביטלמניה רקע שונה. רצח הנשיא קנדי גרם להלם לאומי, הצעירים חיפשו גיבור להתעלות בו, והביטלס הגיעו בזמן הנכון. בארצות הברית, בהופך כל דבר כמעט לעסק מסחרי, הפכה גם הביטלמניה לאימפריה כלכלית של מזכרות ואבזרים שונים. הביטלס עצמם לא ראו רווחים ממכירות הביטלמניה. ההופעות החיות של הביטלס, כמעט מתחילת הפרסום הגדול שלהם, לא היוו תענוג לחברי הלהקה. להפך, הם סבלו מהן מאוד. בריין אפשטיין, שדאג למחירה שלהם, הגביל את ההופעות ל-20 דקות בלבד, בהן שרו הביטלס כמעט את אותם שירים מדי ערב. מהר מאוד הפכו הופעות למעמסה מתישה. ההיסטריה של הקהל בכל מקום, וציוד ההגברה הבינוני שהיה מקובל באותם ימים, גרם לכך שהביטלס ישמעו רע בהופעה. הם לא יכלו לשמוע את עצמם, ולא יכלו לבצע חומר מוזיקלי מתקדם בהופעות. הביטלס הפסיקו להופיע ב-1966 אחרי שרצו לעשות זאת וחודשים רבים קודם לכן. גדולתם האמיתית של הביטלס הייתה שלמרות ההצלחה ההיסטרית, למרות הביטלמניה, הם הצליחו לא לקפוא על השמרים, להתקדם ולהתפתח. למרות שכל השירים הראשונים שלהם זכו להצלחות עצומות, הם לא המשיכו ליצור באותו סגנון, אלא שינו סגנון, התבגרו וסחפו איתם דור שלם של צעירים בכל העולם. דור שהתבגר אומנותית יחד איתם. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. האלבום שבו החלה התפנית המוזיקלית ביצירת הביטלס היה פסקול הסרט הלפ, הצילו, סרטם השני משנת 1965. השיר המסמל את השינוי יותר מכל היה Yesterday, אתמול, שבו עז פול מקרטני בפעם הראשונה לשיר בליווי של רביעת מיתרים ללא כלי קצב. הביטלס ביחד עם ג'ורג' מרטין הכניסו באותה תקופה חידושים רבים למושג פזמון פופ. יחד איתם התרחש המעבר מרוק אנד רול פשוט ופרימיטיבי לרוק, מורכב ואומנותי. היו להקות רבות שהכניסו חידושים למוזיקה שלהם בשנות ה-60, אך הביטלס, בגלל הצלחתם הגדולה, היו המגבר העיקרי לכל חידוש. כשהם ניגנו בסיטר או שיוו מוזיקה קלאסית או ניגנו טייפים אחורנית, כל העולם שומע על זה. גדולתם של הביטלס הייתה בכך שהם נשארו, למרות כל החידושים, צמודים למסגרת של פזמון פופ. הם היו כותבי שירים. את כל הרעיונות הכניסו לצורה הפופולרית והתקשורתית של שיר פזמון. המהפכה שהם יצרו הייתה חסרת תקדים. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. עיקר המהפכה המוזיקלית של הביטלס התרחש בתקופת נשמה מגומי, ריבולבר, שדות רות לנצח וסארג'נט פייפר. השינוי המוזיקלי ביצירתם של פול וג'ון נבע גם מהצורך שלהם לעמוד בתחרות עם להקות רבות אחרות שפעלו באותה תקופה. ג'ון ופול אמנם לא כתבו כמעט ביחד באותם ימים, אך המתח ביניהם היה גורם מדרבן ומפרה. הם איזנו אחד את השני וביקרו אחד את השני. באותה תקופה החלה מתפתחת הזהות העצמית של כל אחד מחברי הביטלס, והיא באה לידי ביטוי גם ביצירה. פול שנטע תמיד ליצירת מלודיות מתקתקות, שמר על ג'ון מגלישה לאוונגרדיות מוגזמת. ג'ון, שראה במוזיקה דרך להבעה אישית מחוספסת, שמר על פול מגלישה לקיץ' מוגזם. האיזון המופלא בין פול וג'ון יצר את התקופה המוזיקלית היפה ביותר בתולדות הפופ. כשנשבר האיזון הזה, הגיעה להקת הביטלס לסוף הדרך. סיפור הביטלס היה, כפי שציינתי, רצוף משברים. בשנת 1966, עם הפסקת ההופעות החיות ואחרי הקלטת ריבולבר, התרחש אחד המשברים הרציניים ביותר בתולדות הלהקה. ג'ון פגש את יוקו והחל מתעניין באומנות ביתר רצינות. הוא גם השתתף בסרט קולנוע. ג'ורג' החל מתעניין במיסטיקה הודית, ופול עסק בהפקות שונות לאומנים אחרים. בין הביטלס ובריין אפשטיין חל קרע רציני, ועתיד הלהקה נראה מעורפל. מאז סוף 1966 לא חזרו הביטלס להיות אותה להקה מגובשת שהיו בתחילת הדרך. הם הפכו לארבעה אינדיבידואליסטים שפעלו ביחד, כל עוד הדבר היה אפשרי. סארג'נט פפר, כמו התרחשויות רבות בתולדות הביטלס, נוצר במקרה. לא הייתה כוונה ליצור אלבום כזה, ואיש לא חשב שאלבום סארג'נט פפר יחשב לאלבום הפופ החשוב ביותר בכל הזמנים. סארג'נט פפר היה C, בסוף תקופה בתולדות הביטלס. אחריו חלו שינויים רבים בביטלס. עם התאבדותו של בריין אפשטיין, הפך פול להיות מנהיג הלהקה, סיבך אותה בסרט הטלוויזיה הכושל, מסע הקסם המסתורי, ובחברת התקליטים הכושלת, תפוח. חברה שהוקמה כחלום, כגן עדן לכישרונות צעירים, והתנפצה במציאות. הביטלס לא היו אנשי עסקים. המתחים בין חברי הלהקה הלכו וגברו, ולמעשה עד התפרקותה הרשמית ב-1970 הייתה הלהקה רחוקה מאוד מהתדמית החביבה שהולבשה לה בשנות ה-60. ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו פעלו ביחד עד 1970, אך הם כבר לא היו להקה. מה שבעצם כל כך מפתיע ומרגש בסיפור הביטלס בשלב זה, הוא שלמרות כל מה שהתרחש מאחורי הקלעים, היו התוצאות תמיד מעולות. יצירת הביטלס, בחצי השני לפעילותה, משובחת, מגוונת ומעניינת, ממש כמו המוזיקה שיצרו בימים בהם היו מגובשים יותר. הבאתי עד כאן סקירה קצרה, חלקית וסלקטיבית מאוד של תולדות הביטלס, בגישה אותה ניסיתי להביא בכל מסע הקסם המסתורי, הגישה הביקורתית האוהדת. הצגת האגדה והאמת שמאחוריה. לכמה מילות סיכום על המוזיקה של הביטלס, נגיע אחרי השיר הבא, שהוא ללא ספק אחד השיאים ביצירתם. יום בחיים, a day in the life.
Just had to laugh.
just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
הביטלס, יותר מאשר כל להקה אחרת, היו בעלי השפעה עצומה על האקלים התרבותי של שנות ה-60. אנחנו נתייחס בהמשך להשפעה שהייתה לביטלס, אם הייתה, על החברה והכלכלה בעולם. עכשיו נתייחס לתחום שבו הייתה לביטלס, ללא ספק, השפעה עצומה. התחום המוזיקלי. גם אם לא הייתה לחיפושיות שום חשיבות אחרת, תרומתם לעולם המוזיקה אינה ניתנת להשוואה. מה שישאר כנראה מהביטלס, גם לדורות הבאים, תהיה המוזיקה הנפלאה שהם יצרו. קשה לנתח ולהסביר אומנות בכלל ומוזיקה בפרט. יש במוזיקה של הביטלס משהו שאי אפשר להגדיר אותו במונחים שכליים בלבד. צריך פשוט להקשיב למוזיקה, להרגיש ולהבין. אך למרות זאת, אנחנו בתוכנית סיכום. לשיחה על המוזיקה של הביטלס הזמנו לאולפן את המוזיקאי שליווה אותנו בכל מסע הקסם המסתורי, יוסי מר חיים. השאלה הראשונה לו היא האם למוזיקה של הביטלס יש השפעה גם על מה שנוצר בימינו, או שזו הייתה אופנה חולפת שלא הותירה שום רשום אמיתי.
קשה היום לשפוט את פני מוזיקת הפופ ללא הביטלס, למעשה זה כמעט בלתי אפשרי. כדי לבדוק מה עשו הביטלס, צריך לקחת מישהו שהיה באיזשהו אי ולא שמע את הביטלס בכלל, ולבקש ממנו להלחין פזמון פופ, או לעשות ניסיון עם קבוצה שלמה של מוזיקאים, ותגלה שהצורה שהם יקשו לפזמון תהיה שונה לגמרי. זאת אומרת, מה שהביטלס עשו זה היו הרבה יותר מאשר להוסיף 6-7 אקורדים וכך וכך קצבים מעניינים ונאמר כך וכך תלבושות. ואפשר להגיד על כל מיני אופנות אחרות. הייתה אופנת הסרף למשל, היה אופנה של מוזיקת חלל נניח. הביטלס עשו הרבה יותר מזה, זאת אומרת, הביטלס שינו את כל הגישה שלנו למה זה פזמון, כולל הרבה מאוד שטחים. א', מה הטקסט שפזמון יכול לגעת בו? ואת מה השטח שבו אני יכול להתעסק כשאני הולך לכתוב פזמון. אחרי הביטלס, למעשה, כמעט הכל פתוח. איזה גישה יכולה להיות לפזמון? ניקח את כל סוגי הפזמונים שהם כתבו, למעשה אתה רואה שהם פתחו גישות חדשות לפזמון, אפילו בתחום הקונצרט, בתוך המושג, מה זה פזמון? האם זה בית בית פזמון, בית בית פזמון? תחום הצורה של איך נראה השיר? איזה קטע אינסטרומנטלי אני יכול לעשות בתוך שיר? איזה דברים אני מדגיש? הרכבים קוליים, זאת אומרת, עד כמה גברים יכולים לשיר גבוה? והביטלס יצרו צורה חדשה של עירוב קולות, צורה חדשה של טקסט, צורה של עבודה באולפן. שוב פעם, אני לוקח את אותו המלחין שלא שמע את הביטלס. הוא יבוא לאולפן, הוא ירצה להקליט כאול ודאי את כל המוזיקאים ביחד. הוא יבוא עם כל התווים מוכנים, עם השיר גמור, עם כל המילים. הוא לא יבין מה פתאום היום אנשים באים עם רעיון לאולפן. אנשים לא גומרים את העיבוד הסופי משום שהאולפן עצמו תואם הרבה מאוד לצורה הסופית שהשיר ילבש. אנשים גם מחכים לפידבק מתוך הלהקה עצמה, ולכן הם מפגישים את החומר שלהם עם חומר של אנשים אחרים בלהקה. כל צורת העבודה הזאת, שסאז'נט פפר הייתה הסולנית הראשונה שלה, לא הייתה קיימת לפני זה. אפילו אותם אנשים נניח שמתעלמים מההשפעה של הביטלס. ברגע שהם נכנסים לאולפן הם יעבדו בצורה שהביטלס טבעו.
האם באמת הביטלס היו כל כך חדשנים, או שהם השתלבו במקרה בהתפתחות שהתחוללה באותה תקופה?
אתה יכול להגיד שהיה בעצם גל כזה של התרכזות באולפן לאור התגליות של ארבעת הטרקים ושמונת הטרקים, והדרך לעצב דבר לפני שהוא מגיע. אבל העובדה היא שאנחנו יודעים מי עשה את התקליט הראשון, אנחנו יודעים בדיוק את שלבי העבודה, הכל מתועד, אנחנו יודעים איזה תקליטים עשו לפני זה. עכשיו, לגבי כל אחד בהישגים שמניתי, אני יכול למצוא מישהו שעשה אולי את אותו דבר בצורה יותר מושלמת. אם לגבי עבודה על תקליט, Good Vibration, היה בו יותר עבודה אלקטרונית מדויקת והישג אקוסטי יותר גדול מאשר סאז'נט פפר. אני מדבר רק על השיר Good Vibration, שהוא פלא בפני עצמו. הביץ' בויז לא הגיעו לזה מקודם ולא הגיעו לזה אחר כך. בוב דילן היה לו יותר מג'ון לנון השפעה על נוער. העמדות הפוליטיות שלו, העמדות האירוניות שלו, ההתייחסות שלו לפזמון אולי יותר מעניינת בכמה דרגות מאשר רוב הדברים של ג'ון לנון. לגבי עבודה קולית, אני מזכיר את קרוסבי, סטילס, נש ויאנג, שהם יכולים לשיר בלי ליווי, דבר שהביטלס למשל כמעט לא עשו. אבל אתה לא תמצא שום להקה שתמזג את כל הדברים ביחד. לכן אנשים שהיו ילדים ב-1964, שנולדו בשנות ה-50 וכותבים היום מוזיקה, אני לא חושב שאפילו הם יודעים איזה חוב הם חייבים לביטלס, משום שברגע שהם נכנסים לאולפן, הם מתחילים לעבוד על סאונד. לא נשמע את הדבר הזה. אנשים לא היו עובדים, וכאן כמובן צריך להזכיר את ג'ורג' מרטין, לא היה מקובל שאנשים יעבדו על הציל של הטומטום או על הציל של הטופים שעות. זה דרך עבודה שמישהו ינהיג, לעבוד על כל מיני פרטים. זה לא היה ככה לפני זה. לפני זה היו נכנסים עם הציוד. נגנים היו באים עם הציוד שלהם לאולפן, ועדיין היו מנגנים כמו שניגנו בבית, ניגנו באולפן. עכשיו גם הביטלס התחילו ככה. כשהביטלס התחילו הם ניגנו באולפן כמו שמנגנים בבית. אחר כך הם התחילו לעשות איזושהי דפוסים של איך צריכה להיות עבודת אולפן. הם ניגנו על אולפן, זה הדרך הנכונה ביותר להגיד את זה. הביטוי זכות ראשונים הוא מאוד חזק פה. משום כשאתה יודע מראש ויש לך איזה תקליט שאתה יכול להגיד ככה אני רוצה שיהיה הסאונד, העבודה היא נהיית מאוד קלה משבסך הכל שולחן הקלטה זה מספר כפתורים שאתה כאילו צריך למצוא את הבלנס ביניהם. בשנים המחריות, וזה שנות ה-60 המוקדמות, לא היה מודל שהיה אפשר להתייחס אליו. הביטלס גדלו יחד עם טכנאי ההקלטה שלהם, הם גדלו יחד עם האולפן של אבי רוד, ומעשה אפשר להגיד שכל העולם המוזיקלי גדל יחד איתם. There are places where the friends
מאז התפרקות הביטלס חלו הרבה שכלולים ושיפורים באולפני ההקלטה. האם אתה מרגיש שהם עדיין נחשבים טובים גם בימינו?
אני שוב פעם חוזר לנקודות העיקריות, שזה מנגינה, מילים ועיבוד. אני לא אומר שעולם הפופ לא התקדם בצעדי ענק, הוא התקדם, אבל המנגינות שנכתבו בין השנים 1970-1980, הם באמת ישנם חידושים מאוד מאוד רציניים בצורת המלודיה. אני חושב על טקסטים ש... כל הטקסטים שנתקלתי בהם. אני לא אומר שאין דברים גדולים. דילן עבר כל מיני מהפכות גדולות, ודויד בואי. לקח את התקליטים החשובים. אני לא מדבר כאן על חידושים, נניח, בתחום האלקטרוניקה, או דבר כמו ניו וייב, נניח, או פאנק, שזה צורת התייחסות אחרת לעולם. אני לא מרגיש שנוצרו איזה מושגי יסוד חדשים חשובים שהביטלס לא טיפלו בהם. מה שכן השתפר, וזה דבר שהם בכלל לא נגעו בו, זה סאונד על הבמה שיהיה כמו בתקליט. אי אפשר היה בזמנו לעשות את סאז'ן פפר על הבמה. היום להקה כמו פינק פלויד יכולה לחתום על זה שכל מה שאתה שומע בתקליט עם המערכת החדישה ביותר הם נותנים על הבמה. פרט לדבר הזה של לעמוד על הבמה, אני לא רואה באמת איזושהי להקה שאני יכול להגיד שעשתה מה שהביטלס עשו, או איזושהי להקה שטיפלה בשטחים שהביטלס לא טיפלו בהם.
האם אפשר לכנות אותם הקלאסיקה של המאה ה-20?
אין לי שום ספק שחלק מהשירים נשארו הרבה מאוד שנים. והדרך הטובה ביותר לראות את זה, זה לראות את אחוז ההקלטות שגורמים אחרים, כולל תזמורות של מוזיקה קלה, תזמורות סימפוניות, מאבדים, ילדים.
אין אומן שלא הקליט לפחות שיר אחד של הביטל.
נכון. יש כאלה שעשו הרבה יותר מזה. אנשים בגילים 14-18 שלהם באמת אין שום סיבה לנגן ביטלס. והם מנגנים אותם, המשכים אליהם כאילו הם היו קיימים עד עכשיו. זאת אומרת, היחס לביטלס הוא שונה לגמרי מההתייחסות שלנו למוזיקה קלה אחרת בעולם. יש לנו הספקה בלתי נדלת של שירים. ואנחנו שואלים את עצמנו, כמה מהשירים אנחנו מעדיפים לחזור עליהם? אז כמו שאנחנו מוצאים, שאנחנו שוב פעם חוזרים לאיבוד עם מניח של סשה ארגוב, שהוא כבר הקלאסיקה הישראלית. שוב פעם ושוב פעם מאבדים את סשה ארגוב, כי אני אומר שיש בזה משהו שנעים לנו לשמוע את השירים האלה שוב בלבוש שונה. אצל הביטלס יש את התופעה הזאת בקנה מידה עולמי. יש אנשים שאומרים, איך אתה מחלל את הקודש אם אתה אומר שזה מקביל לבטהובן, לבאך ולמוצרט ולדברים האלה. אז שוב פעם, תלוי באיזה מישור. אם אנחנו מדברים במישור מוזיקלי, אבסולוטי, אם יש בכלל דבר כזה, יש דברים שגורמים לנו לא להשוות מוזיקה קלאסית למוזיקה קלה. פשוט מבחינת הרכב המוזיקה, מבחינת התחכום של המוזיקה, מבחינת כל מיני תהליכים אינטלקטואליים, אין טעם להשוות מוזיקה של בטהובן למוזיקה של הביטלס. זה לא באותו מישור. מבחינת מה שזה עושה לבן אדם, זאת אומרת, מבחינת הפרספציה, מבחינת החוויה, יש לי הרגשה שהביטלס הם נכס צאן ברזל. האם זה הבטהובנים של ימין? אני חושב שאנחנו מעבבים שני מישורים.
הרבה פעמים כשמשהו מצליח כל כך, אומרים עליו שהוא פונה למחנה המשותף הנמוך ביותר, ולכן ההצלחה שלו כל כך גדולה. האם זה מתאים גם לביטלס?
המחנה המשותף כן, אבל לאו דווקא הנמוך ביותר. אם מישהו היה מדבר על משהו כזה משנות ה-50, אני יכול להביא לך באמת שירים כמו אי-אווה, שזה באמת למחנה המשותף הנמוך, נמוך, נמוך ביותר שיש. או סדרות של סרטים שנשים. אתה יכול לענות ולהרגיש שזה פונה למחנה המשותף ביותר, שחור, לבן, אהבה, שנאה, קנאה, ידידות. אצל הביטלס זה בשום פנים לא מחנה משותף נמוך. יש עובדה שאתה לוקח את חתך האנשים שאוהבים את הביטלס, ואתה רואה שאין להם בעצם שום דבר משותף. פרט לזה שכולם משהו נוגע בלב. וזה בעיקר על השירים הגדולים. אני לא מדבר כאן על ימי ההמבורג של הביטלס. אני משוכנע שאם הם היו נשארים כמו בימי ההמבורג, זה היה סיפור אחר. באמת היו מאות להקות. והם היו היחידים שמה שהיה להם היה אוניברסלי.
was תודה ליוסי מר חיים. ואנחנו על קטע מפרק מספר 10 בסדרה, קטע ממאמר שבו נטען שהביטלס היו בעלי השפעה חברתית רבה בכך שנתנו תאוצה למגמות שהסתמנו בחברה הבריטית.
הם לא היו הראשונים מבני מעמד הפועלים בעלי המבטא הפרובינציאלי שיצרו השפעה על החיים בבריטניה. אבל הדוגמה שלהם אפשרה למיליונים לשבור את המחסומים בין המעמדות, בין התרבות הלונדונית והפרובינציות, בין המבטא של ה-BBC וליברפול. סגנון הלבוש והשיער וההתנהגות החצופה הביאו את הצעירים בבריטניה לזהות חדשה ועצמאית. הביטלס לא היו החברים הנועזים ביותר בין אומני הפופ, אבל הדוגמה שלהם הייתה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר. שנות ה-60 היו העשור בו יצאה אנגליה באמת מן השפל שלאחר מלחמת העולם. אנגליה הפכה לארץ של שמחה והישגים מעוררי קנאה. הביטלס, בראש וביחד עם אחרים, היו מנהיגי ההישגים האלה.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
הקטע ששמענו כרגע פורסם במאמר מערכת בטיימס הלונדוני אחרי מותו של ג'ון לנון. האם הניתוח הזה של השפעת הביטלס נכון? ואולי אלה הדברים כפי שהאנגלים רוצים לראותם. האם באמת הייתה לביטלס גם השפעה חברתית-כלכלית מעבר להשפעתם האמנותית? באמצע מסע הקסם המסתורי ניתח שאלה זו דוקטור אלון קדיש, מרצה להיסטוריה בחוג להיסטוריה של האוניברסיטה העברית. הנה קטעים מדבריו.
קיימות היו להקות קטנות יותר או קטנות פחות ברוב האזורים התעשייתיים באנגליה, והביטלס נכנסו לתוך התופעה הזאת, הפכו לחלק ממנה. הרבה מאוד מהמאפיינים מופיעים בשירים הראשונים של הביטלס. במילים יש ביטוי להבדל של התופעה החדשה הזאת מבחינה חברתית ביחס לדורות קודמים. שירי אהבה סטנדרטיים של הדור הקודם מהטיפוס של פרנק סינטרה ובינג קרוסבי מושרים על ידי אלילי זמר שהם מבוגרים שיש להם תדמית של תחכום. השירים של הביטלס כמייצגים דור חדש בתוך מוזיקה פופולרית שמוכרת לצרכנים מסוג חדש, המסר הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ישיר, ולכן גם מדבר אל נער או נערה שסיפור האהבה המתוחכם שיש לפרנק סינטרה לבינג קרוסבי לספר חסר משמעות לגביו, בעוד שמסר ישיר כמו אני רוצה לאחוז בידך הרבה יותר ברור. ייחוד בחיפושיות הוא שהם יצאו ועברו לשלב שני שהפך אותם לתופעה פופולרית מבחינה כלל אנגלית. הם בעלי לא הקבוצה היחידה שהייתה פופולרית מבחינה כלל אנגלית. אבל אם נשווה אותם למשל עם הרולינג סטונס, הרולינג סטונס שמרו על אלמנט של האגרסיביות, של התוקפנות, שהיא תוקפנות במידה רבה חיצונית גם, של ביקורת שהיא לא ביקורת מעודנת במיוחד על החברה של המעמד הבינוני, ביקורת שיש בה סממנים של אלימות, אלימות מילולית ואלימות של הופעה שלהם על הבמה. לזה יש קסם מסוים. יש לזה קהל מחוץ למעמד הפועלים, אבל קהל הזה באיזשהו מקום הוא מוגבל. לביטלס בשלב השני לחלוטין לא היה את זה. דהיינו, הביקורת שלהם על החברה הייתה ביקורת מאוד מעודנת, חצי רצינית. זאת אומרת, היה בזה הרבה מאוד ציניות. לא היו שם יומות של שינוי מהותי, ולא הייתה את האלימות. הם התנתקו מהתדמית של השלב הראשון, שהיא כוללת את כל הסטריאוטיפים של להקות קצב של מעמד פועלים, מייצרות עבור מעמד הפועלים, בעיקר באזורים מסוימים, וזה דבר שעדיין קיים, ועברו למין סוג אחר שהוא יותר מתוחכם, שהמסר שלו יותר חכם, אבל לא אגרסיבי. מתאים לשכבה יותר רחבה. עכשיו אפשר לעבור ברמת תכללה אחת יותר גבוהה, ולהתייחס לפופולריות העולמית שלהם. אם כן, אנגלית הופכת לשפה הבינלאומית, המסר שלהם הוא לא לוקלי אנגלי, מבחינה זאת שהרבה מאוד מהנושאים שמדברים עליהם הם נושאים אוניברסליים. והמוזיקה שלהם היא לא מוזיקה פרוכיאלית, זאת אומרת, זו מוזיקה שמשלבת בהדרגה ובהצלחה יותר ויותר אלמנטים בעלי אופי בינלאומי. כך שהם אולי הראשונים מהקבוצות שיש להם קהל אוהדים בינלאומי שאינו תלוי בהצלחה של שיר אחד או שניים. כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה כמובן לסייג בהערה אחת, שאי אפשר לחלוק על כך שההצלחה שלהם תלויה במידה רבה באיכות של המוזיקה שלהם. דהיינו, זאת לא תוצאה של מצבי שוק בצורה הברורה ביותר, כיוון שעדיין צריך להסביר מדוע הם ולא מישהו אחר. כי אין ספק ששם היה כישרון, בעוד שבמקום אחר היה כישרון במידה יותר פחותה.
דוקטור קדיש, ממה שאתה אומר משתמע שההשפעה של הביטלס הייתה מצומצמת לנוער, לא הייתה מהפכה חברתית אמיתית באנגליה.
מבחינה חברתית החברה האנגלית לא השתנתה. מה שנראה כשינוי להשינוי היה שלב חולף של מצב כלכלי מאוד רגוע. אשליה חולפת שדברים באמת עומדים להשתנות מכל הבחינות. הבאתי לך ספר שיצא ב-1977, שנקרא היסטוריה של אנגליה אחרי המלחמה, 1945 עד 1974. באינדקס המילה ביטלס לא מופיעה בכלל. דהיינו שניתן לתאר היסטוריה חברתית, כלכלית ופוליטית של אנגליה בלי להזדקק לביטלס, אם כי אני מסופק אם אפשר לעשות אותו דבר לגבי היסטוריה התרבותית של אנגליה.
האם הסיבות להצלחה של הביטלמניה בשאר ארצות העולם דומות לסיבות של ההצלחה שלהם בבריטניה?
הסיבות לא שונות לחלוטין מבחינה זאת שבכל העולם הייתה תופעה של שפע יחסי אחרי תקופת המחזור של שנות ה-40. וכפי שעלו באנגליה את גיל חינוך החובה וביטלו אחר כך את הגיוס חובה לצבא, עשו את זה גם במקומות אחרים. כך שפחות מבחינה חברתית, ההיווצרות של שוק צריכה חדש של בני נוער הוא לא דבר מוגבל לאנגליה. עכשיו, גם יש תפוצה הרבה יותר גדולה של תרבות פופולרית אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר לרדיו ולקולנוע מתווספת הטלוויזיה. בעקבות מהפכה תקשורתית, מהפכה בעלת אופי טכנולוגי, אבל יש תפוצה הרבה יותר גדולה לתופעות כמו הביטלס. העובדה היא שבארצות הברית המשיכה התופעה להתפתח בצורה מעט שונה בגלל מלחמת וייטנאם, שיצרה גם סוג חדש של זהות פוליטית של נוער, אנטי מלחמה, וזה יצר גם תרבות פופולרית משל עצמו. אבל שוב, כמו באנגליה, התחושה של אנחנו יוצרים היום עולם חדש, שונה לחלוטין, בארצות הברית זה היה הרבה יותר חזק. השכנוע העמוק של אנחנו הורסים את העולם הישן, שום דבר מחר לא יכול להיות כמו שהיה אתמול. המצב הוא לא ייחודי לאנגליה. הייתה תקופה של אופטימיות בלתי רגילה, שכל הדברים החדשים שהתאפשרו בגלל מצב כלכלי יחסית טוב, בגלל יציבות חברתית יחסית, הייתה תחושה שאפשר לעשות דבר חדש, עולם חדש, כל מיני ניסיונות מלהיבים באומנות, אפילו בפוליטיקה הייתה תחושה של שינוי גדול. אבל השינוי היה שינוי לכאורה ולא שינוי למעשה, ופתאום גילו שכל הדברים האלה אומנם השאירו משקע תרבותי, אבל חברתית לא שינה שום דבר, פוליטית ודאי שלא. וכלכלה זה כלכלה, אין מה לעשות.
All you need is love.
מבט על הביטלס תריסר שנים אחרי פירוק הלהקה. להקה שלא שינתה את חיינו באמת, אך תרמה להם הרבה יופי. הביטלס העלו את הנוער לדרגת חשיבות שלא הייתה לו קודם לכן. הנוער הפך לגורם בתרבות ההמונים, יצר דפוסי התנהגות חדשים, הרגלי צריכה, לבוש, אופנה וערכים אסתטיים שלא היו קודם לכן. הביטלס תרמו לאמנות של העולם מוזיקה נפלאה. הם לא גרמו למהפכה חברתית. הם וכל דור שנות ה-60 לא הצליחו להביא לעולם את השינוי המיוחל של שלום ואהבה. הסיסמאות של דור שנות ה-60 נראות לאור המצב בעולם כיום תמימות, מיושנות ואולי אפילו מטעות. יש האומרים שהדור ההוא שקע לחלומות מסוממים וילדותיים במקום לחתור לפתרונות אמיתיים. הביטלס לא רצו אף פעם להיות מנהיגים חברתיים. כלי התקשורת הפכו אותם לכאלה. כישלון מהפכת השלום והאהבה של הביטלס הוא כישלון דור הצעירים של שנות ה-60. העולם אינו פרחים ואהבה ושלום, גם לא אחרי הביטלס. מותו של ג'ון לנון בידי רוצח מטורף, מעריץ ביטלס שרצה בכל כוחו להיכנס איכשהו להיסטוריה של הלהקה שאהב, אופייני לעולם האמיתי שבו אנחנו חיים. במעשה הרצח הנתעב הזה יש משהו סמלי. עכשיו, אחרי שג'ון נרצח, שוב אין סיכוי לכך שהביטלס יחזרו אי פעם לפעול ביחד. אין מקום לביטלס בעולם של ימינו. אך יש מקום, וזו המסקנה אליה הגיע ג'ון בסוף חייו, לנסות ולהיות אדם טוב ואוהב בקרב המשפחה שלך, האנשים הקרובים אליך. ובקשר לביטלס, כמו שג'ון אמר פעמים רבות ברעיונות, מה ההתרגשות? זאת בסך הכל להקת רוק שגמרה את דרכה. תמיד נשארים התקליטים למי שרוצה להיזכר. כאן מגיע מסע הקסם המסתורי לסיומו. אני רוצה להודות באמת לכל החברים הטובים שעזרו לי בהפקת הסדרה. מקוצר זמן אזכיר רק חלק מהם. תודה לעודד הילברונר והילל אברמוב ודורון גיל על הספרים והקלטות הנדירות והייעוץ, ליוסי מרחיים על הניתוחים המוזיקליים, לקריינים הרבים שהשתתפו בהקראת קטעים, בעיקר לרון שחורי שנשא בתפקיד המרכזי והחשוב ביותר של ג'ון לנון. לאחראי על הצד הטכני של התוכנית דורון זאב לא מגיעה תודה מיוחדת על הסבלנות הרבה, העזרה וההתמדה. תודה דורון. היו עוד רבים שעזרו בעצות והערות ואני מודה לכולכם. תודה גם לכם המאזינים. אם נהניתם כמוני, הכל היה כדאי. אנחנו נפרדים בקטע שסיים את כל פרקי הסדרה. ובסוף, האהבה שאתה מקבל שווה לאהבה שאתה נותן. שלום.